אנחנו מתקרבים אל הלילה הגדול ביותר בשנה, ליל הסדר. הלילה שבו נתכנס כל המשפחה סביב השולחן ונספר ביחד את הסיפור המופלא של יציאת מצרים. אבל אם שמים לב, יש משהו מאוד מרכזי שחסר בסיפור הזה. קורה לפעמים שאדם מספר סיפור ושוכח איזה פרט שולי. אבל זה מאוד מוזר אם הוא מספר סיפור ומעלים את הגיבור המרכזי. ניתן דוגמה מתחום אחר, הזמנה לחתונה. יכול להיות שיהיה הזמנה לחתונה שיש בה את התאריך, אבל ישכחו לכתוב תאריך הלועזי, יש רק תאריך עברי. יכול להיות שכתבו את היום החודש ולא כתבו את השנה. יכול להיות שכתבו את שניהם אבל לא כתבו את השם של הסבתא. אבל לא יעלה על הדעת שיהיה הזמנה לחתונה וישכחו לכתוב את השם של החתן והכלה. איך אפשר? הם הגיבורים של הערב הזה. יש דמות מאוד מרכזית שנעלמה מסיפור הגדה של פסח. מי? משה רבנו. כמה פעמים הוא מוזכר בהגדה? אז יש הרבה שיגידו שהוא לא מוזכר אפילו לא פעם אחת, וזה כמעט נכון. הוא מוזכר פעם אחת בדרך אגב, כשכתוב לגבי שירת הים, ואמינו בהשם ומשה עבדו, אבל מעבר לזה הוא לא מופיע, ובכל הסיפור של היציאה עצמה, משה איננו, לא קיים. השאלה הגדולה היא למה? איך אפשר לשכוח את המנהיג הגדול, הענב, העצום, המסור, הנביא, ופשוט למחוק אותו מכל הסיפור של יציאת מצרים? בטעות שכחו אותו? זה לא מסתבר. עובדה, ונראה שיש פה באמת משהו מכוון, הפסוקים שמופיעים בהגדה שמתארים את יציאת מצרים, זה לא הסיפור, זה לא הפסוקים שמופיעים בספר שמות, ששם משה רבנו באמת מאוד דומיננטי, אי אפשר לספר בלעדיו. זה פסוקים שלקוחים מספר דברים, מפרשת כי תבוא, ששם בתיאור צדדי על אדם שמביא ביקורים ואומר תודה, מזכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, ודרך זה הרמי עובד אבי ירדנו למצרימה והשם הוציא אותנו, שם באמת משה לא מופיע. אורחי האגדה בחרו במכוון לעזוב את כל הפסוקים של ספר שמות, שהם צריכים להיות המקור המרכזי, ולהרחיק לספר דברים ששם באמת משה לא מופיע. השאלה היא למה? הדרשנים חיפשו כל מיני רמזים, איפה בכל זאת יש את משה בתוך ליל הסדר. היו מי שאמרו ששני התבשילים שיש בקערה מסמלים את משה ואהרון, ששלוש המצות זה משה, אהרון ומרים, שנרצה מסימני הסדר זה בגימטריה משה. אבל עדיין אין פה תשובה לשאלה לאן נעלם משה מן האגדה. דווקא בדור שלנו, שבו אם לא פרסמת, לא עשית, וכל אחד צריך שיראו אותו וכולי, אתה תמיד צריך לתת את הקרדיט לכל אחד, וברשות זה וברשות זה, קשה להבין איך אפשר לספר את יציאת מצרים ולא להגיד מילה על משה רבנו, המנהיג הגדול. תשובה לשאלה הזאת, ענה הגאון מווילנה. והוא אומר שיש מגמה להגדה שחוזרת בכל מיני היבטים להדגיש לא את משה, אלא דווקא את הקדוש ברוך הוא. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. מי שהוציא אותנו ממצרים זה היה הקדוש ברוך הוא בלי עזרה אנושית. זאת גם הסיבה שמשה בתחילת הדרך הוא נוחל כישלון. כשהוא בא לפרו ובאמצעים של דיפלומטיה מנסה להשיג את שחרור בני ישראל, הוא נכשל כישלון חרוץ ורק מוכבד את העבודה. מתברר פה שזה לא הולך בשום דרך אנושית, רק המכות שמגיעות משמיים הם אלה שישנו את זה. אנחנו יודעים גם את מדרשי חז"ל שמתארים את המצב הרוחני של עם ישראל שהיו שקועים בממתת שערי טומאה, ויצאנו משם לא בזכותנו אלא הקדוש ברוך הוא משע אותנו, כן, בהתערותא דלעילא משמיים ולא התערותא דלתתא. זאת הסיבה, גם אומר הגאון מווילנה, שהאגדה שמה את משה בצד ומדברת רק על הקדוש ברוך הוא, הוא זה שהוציא אותנו. למה אבל זה כל כך חשוב? מה הדגש החינוכי שיש בזה? הסבר מרתק לעניין, אמר האדמור מצאנז קלויזנבורג, רבי יקותיאל יהודה אלברשטה. הוא היה יהודי מאוד מיוחד, ניצול שואה, שאשתו ואחד עשר ילדיו נספו בשואה, והוא ניצל, ופה בארץ הקים את הכל מחדש. הוא התחתן שוב וזכה לעוד שבעה ילדים, והוא הקים מוסדות מפוארים לשארית הפליטה שניצלה מן השואה, תלמודי תורה, ישיבות, בית חולים לניאדו, קריית צאנז, עם ממש מפעל ענק של תורה, של חינוך ושל חסד. הוא נפטר לפני 22 שנה. והתשובה שלו הייתה שהתורה, שהאגדה משמיטה את משה רבנו. כדי שהאגדה תוכל להיות מקור שממנו עם ישראל ישאב עידוד, אמונה ותקווה בכל הדורות כולה. כי אם באמת מי שהיה תופס את הבמה זה היה משה, היה לו להתקבל הרושם שבשביל לצאת ממצרים, בשביל להתגבר על פרעו, ובכל דור היה לו את הפרעו שלו, צריך אחד כמו משה רבנו, צריך איזה נביא דגול ענק, עצום, אבל אנחנו מה נעשה שיש לנו את המנהיגים העלובים שלנו, אז אנחנו מתייאשים, אין לנו תקווה. אורחי האגדה רצו לנסוח בנו את התקווה שהגאולה אפשרית בכל דור, בכל מצב, גם אם אין לך משה רבנו, זה לא תלוי בזה, אפשר יהיה לצאת לחירות, אפשר יהיה לזכות לתשועה מן הצרות. מעניין שבעת החדשה צצו כל מיני מגמות שביקשו לעשות שינוי באגדה ולהחזיר את משה. בקיבוצים, כשהם הגיעו לפסח, הם ערכו איזושהי אגדה שבה הם נטלו לעצמם את החירות לחדש, להוסיף, להוציא קטעים, ולכן הם הוסיפו כל מיני קטעים שדווקא מדברים על משה וההתגלות בסנה ומה שהוא הולך ועושה ואומר, והשמיטו קטעים שמדברים על הקדוש ברוך הוא כדי דווקא להבליט את העשייה האנושית, את האחריות, את התפקיד שלנו. אנחנו כמובן לא באים לעשות גזור הדבק ולקצץ או לשנות מהאגדה המסורתית, אבל יחד עם זה יש נקודה של אמת בטענה שלצד האמונה בקדוש ברוך הוא, יש גם תפקיד לאדם שיעשה את החלק שלו. כידוע במשנה בסוף מסכת סוטה יש רשימה של כל התופעות שיש בימי עקבתא דמשיחא, כל הצרות וחוצפה ישגא וכולי, ובסוף כתוב, ואנחנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אז היו כאלה שאמרו שיש כאלה צרות ובעיות, ומה נשאר לעשות? רק לסמוך על הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת היה אחד מאדמו"רי חב"ד שהוא אמר שזה לא התשובה, זה חלק מהצרות וזאת הצרה הכי גדולה. שיש כל כך הרבה בעיות, ומה היהודי אומר? טוב, אין לי מה לעשות, רק לשען על אבינו שבשמיים. לא, יש עליך אחריות, הקדוש ברוך הוא מאמין בך שאתה יכול לפעול ולעשות ולתקן ולשנות, וכמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. גם ביציאת מצרים באמת, זה נכון שהיה פה בעיקר התערותא דלעילא, אבל גם שם, בני ישראל שרצו לצאת נדרש מהם לעשות משהו, לעשות קורבן פסח, ברית מילה, ותדעו, הדברים האלה לא פשוטים בכלל. שבת שלפני פסח הוא היה שבת הגדול, כדוע על שם הנס הגדול. איזה נס גדול. באותה שנה של יציאת מצרים, י' בניסן היה שבת. ובי' בניסן בני ישראל היו צריכים לקחת את השה, להפריש אותו לקורבן פסח. והמצרים אומרים, סליחה, בשביל מה זה? והם אומרים להם, זה קורבן לאלוקינו. והמצרים יוצאים מדעתם, מה? זה אלוהים שלנו? ולא מעזים לפגוע בבני ישראל. היה פה נס גדול. יש עוד פירוש שאומר שהגודל זה לא היה מצד המצרים אלא מצד היהודים. איזה אומץ, נחישות, תעוזה היה צריך מאותם עבדים שעזו לעמוד מול האדונים המצרים ולהגיד להם דבר כזה. אז גם עם ישראל היה צריך לעשות איזשהו חלק משלו, כחודו של מחט אפילו, אבל תנועה, עשייה, כדי שהקדוש ברוך הוא על גבי זה יבוא ויוסיף את החלק שלו. יחד עם זה, אין ספק שהאגדה מדגישה באמת את החלק האלוקי, את העשייה משמיים, את כל הניסים. יחד עם זה, אומרים חכמים שפה יש הבדל בין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה. גם אם גאולת מצרים הייתה בעיקר בהתערותא דלעילא, גאולה העתידה שאנחנו כבר נמצאים עמוק בתוכה, היא תלויה הרבה מאוד בחלק האנושי. כי לא בחיפזון תצאו, אמר הנביא ישעיה. זה לא קורה בקצב האלוקי, זה קורה בקצב האנושי, ואולי בגלל זה זה לקח 2000 שנה, כדי שגם אנחנו יהיה מעורבים ופעילים ונקים מדינה ונצא להילחם, ונבנה במו ידינו עם סייעתא דשמיא גדולה כמובן, אבל דבר כזה יוכל להיות באמת נצחי, כי הוא לא משהו שבא מבחוץ, מלמעלה, אלא שהוא צומח מתוכנו. אני רוצה לסיום לומר תשובה נוספת, לאן נעלם משה מן האגדה? אם היינו שואלים את משה בעצמו, תגיד, אתה רוצה להופיע באגדה? אתה רוצה לככב שם? מה הוא היה אומר? או נאמר את זה כך, אם משה רבנו היה יושב איתנו כמו אושפיזין ליד שולחן הסדר, איך הוא היה מרגיש? אין ספק שהוא היה מרוצה מאוד, שמספרים את הסיפור והוא לא מופיע בתוכו. למה? אומר החפץ חיים, ההצנאה של משה, העלמה שלו מן האגדה, זה היה חסד שעשו עם משה רבנו. והיא נובעת זה שמשה רבנו היה ענב מכל אדם, הוא היה כל כך צנוע מלכתחילה כשהציעו לו לקבל את השליחות, הוא סירב, הוא אומר שלח נא ביד תשלח, תיתן לארון, תיתן למישהו אחר, רק לא אני. לא עזר לו, הקדוש ברוך הוא כפה עליו לקבל עליו את השליחות, אבל לפחות בסיפור האגדה עשו איתו חסד ששמו אותו בצד. וגם משה יכול להרגיש בנוח איתנו בליל הסדר, כשהוא נמצא בצל ועם ישראל פה נמצא במרכז, כשהקדוש ברוך הוא גואל אותו. מספרים על רב שלום זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי הפוסקים של הדור האחרון, שתמיד כשהוא היה מגיע לחתונה, והרבה היו מזמינים אותו להתכבד בנוכחותו, אז היו נותנים לו איזה ברכה לברך, הרבה פעמים נותנים את הברכה השביעית, שזו הברכה הנחשבת, ואז הקריין היה מזמין יעמוד, הגאון הגדול, מרן, ראש הישיבה, והוא היה לו כל כך קשה עם זה, לא נוח, הוא לא אהב את התארי כבוד האלה. פעם אחת הוא נקלע לחתונה, כשחוץ ממנו היה שם גם אחיין שלו, צעיר, שקראו לו גם שלמה זלמן אוירבך, זה כנראה היה שם משפחתי אצלם, ואז תכנו לתת לגאון רב שלמה זלמן את הברכה השביעית, ולתת לאחיין את הברכה השלישית. ואז אומר הקריין בברכה השלישית, יעמוד רב שלמה זלמן אוירבך לברכה השלישית, וכולם מדמים לראות איך הגאון רב שלמה זלמן אוירבך רץ, ככה בגיל 80 מהר מהר לעלות כשהפנים שלו קורנות, סוף סוף קראו לו כמו שצריך רב, לא הגאון, לא מרן, לא ראש הישיבה, לא ראש קבאג, לא גדול הפ... רב! ניצל את ההזדמנות בשביל לעלות למעלה. שמעתי על הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, היה ראש ישיבת הר עציון, שכולם כמובן קראו לו הרב ודיברו בגוף שלישי, היחידה שקרא לו אהרון זה היה אשתו, מותר לה. ופעם אחת יושב בבית מדרש וזה תלמיד שאל את החבר שלו, אהרון, מה השעה? כן, לתלמיד קראו אהרון, ומיד ראש הישיבה קפץ ואמר 10:30. כן, בטבעיות, היה ברור לו, אהרון, זה אני, אז קדימה. אז זה היה באמת גדולי ישראל, כשראש לכולם זה משה רבנו הענב מכל אדם אשר על פני האדמה. ואולי זאת הסיבה, ובזה נסיים, שגם מקום קבורתו לא נודע. למה? כמה אנשים היו שמחים היום לעלות לקבר של משה רבנו ולעשות שמה הילולה בזין באדר, לא רק יהודים, מכל העולם זה היה הופך להיות אבן שואבת. אבל נדמה שמשה רבנו היה מעדיף שלו. והתורה אומרת לו, ידע איש את קבורתו, עזוב קברים, אל תעשה לי הילולות, אתה רוצה באמת לעשות מה שצריך, לך על התורה שהבאתי, לך על עשרת הדיברות, תתחבר לקדוש ברוך הוא, תעשה את מה שצריך, העיקר זה לא אני, העיקר זה ריבונו של עולם, העיקר זה עם ישראל, שליל הסדר זה הלילה הגדול שלו, שיהיה לכם חג שמח, להתראות.